היי, שלום חברות וחברים, ברוכים הבאים לפודקאסט לגעת בלב, התפתחות אישית, הורות ובריאות טבעית. אני קרן אלטשולר ויצרתי את הפודקאסט הזה כדי להביא אליכם ידע, תובנות וכלים שיעזרו לכם לגעת בלב הדברים החשובים בחיים ולחוות יותר חיבור, שמחה וחופש בכל הרבדים. תודה רבה שאתם כאן איתי, ואם תתחברו לתוכן שתשמעו אני אשמח מאוד שתפיצו אותו הלאה. והיום נתעסק בתחום ההורות ונדבר על תלות מול עצמאות. כבר מתחילים. טוב, אז כמו שאמרתי, היום אנחנו מתכנסים כדי לדבר על נושא שמעסיק לא מעט הורים, וזה תלות ועצמאות. על פניו מילים מנוגדות או הפוכות, תכף נגלה האם אכן כך. אז בעצם בפרק הראשון של הפודקאסט דיברנו על מאפיין מאוד מאוד משמעותי במערכת ההיקשרותית שנוצרת בין הורה לילד. דיברנו על היררכיה, אם לא הקשבתם, אז אני מאוד ממליצה לחזור לשם ולהאזין לפרק הזה. והיום אני רוצה לדבר באמת על מאפיין נוסף לא פחות משמעותי שמתקיים בתוך היקשרות בין הורים לילדים. מערכת הספציפית הזו מבוססת גם על היררכיה אבל גם על תלות. תלות היא מילה שאני רואה שבימינו היא הרבה פעמים נתפסת ממש כדבר שלילי, סוג של מילת גנאי כזו שאומרת שיש משהו לא בסדר. משהו לא בסדר אצל הילד שלי, משהו לא בסדר אצלי כהורה, משהו לא בסדר במערכת היחסים בינינו. אם הילד שלי תלוי בי, יש פה איזושהי בעיה בעצם. ואפילו כמו שאמרתי מקודם, אם יש לי ילד תלותי, כלומר יש לי ילד לא עצמאי. זה לא, המשוואה פה לא פועלת כמו שצריך בעצם. ואני רוצה להציע נקודת מבט אחרת וחדשה, שבה אנחנו יכולים לראות שתלות היא לא רק שהיא לא הפוכה מעצמאות, אלא יש קשר ישיר בין שתי הנקודות האלו. בעצם יש איזשהו ציר כרונולוגי של התפתחות שהילד שלנו עובר בתוך ההיקשרות איתנו, ושמה הוא מתחיל עובר דרך הנקודה הראשונה שהיא בעצם תלות, מקבל שמה איזשהו מענה עמוק ובסיס חזק ויציב, ומשם הוא מתקדם בהדרגה ובהתאם לקצב האישי שלו ולתנועה, היכולות שלו, אל העצמאות שהיא הבאה בתור. וחשוב להבין שאם לא ניתן, לא נאפשר לתלות להתבסס ולקבל את המענה הזה, יהיה מאוד קשה להתפתח בעצם אל השלב הבא. זה סוג של ככל שאנחנו רוצים לדחוף יותר את הילד שלנו אל עבר העצמאות, ככה הוא יותר נאחז בתלות. ודווקא ככל שאנחנו מרפים ומאפשרים את התלות הזו, העצמאות הגיעה הרבה יותר מהר, הרבה יותר בקלות, הרבה יותר בטבעיות בעצם. אז אנחנו קודם כל רוצים להסיר רגע את החשש הזה, את החשש מהתלות. ילדים נולדים תלותיים, תלויים בהורים שלהם. אפשר לראות בטבע את רוב הבעלי תנאים, יונקים, שממש לפעמים אחרי אפילו כמה שעות מרגע הלידה, או כמה ימים, או תקופה לא ארוכה במיוחד, הגור הקטן הוא כבר מתחיל להיות עצמאי, הוא כבר קם, הולך, אוכל, דואג לעצמו בכל מיני צורות. ולעומת זאת, תינוקות אנושיים, במשך כמה שנים טובות, הם חסרי ישע לחלוטין, הם ממש ממש תלויים בנו, ובלי המענה לצרכים הכי בסיסיים שלהם, הם פשוט לא ישרדו, הם לא יישארו בחיים. למה יש כזה פער בעצם בין הקצב של שאר היונקים והבעלי חיים באופן כללי בטבע לעומתנו? הרי האדם הוא כל כך מפותח, אז נשמע שעל פניו אולי זה אמור להיות יותר מהר, אבל לא, זה בדיוק הפוך. בגלל שיש לנו כזאת התפתחות עצומה לעשות, התפתחות שכלית, וגם בשאר הרבדים שלנו, אז יש תקופה מאוד ארוכה של תלות, וזה דבר תקין נורמלי, טבעי שיהיה. בשביל שהוא נגיע כל כך רחוק, אנחנו צריכים להיות תלויים במשך פרק זמן לא קצר בכלל בדמות ההיקשרותית שמובילה אותנו כאן בעולם הזה. ובאמת אם הצורך הזה בתלות שהוא חיוני, הוא הישרדותי, הוא לא מומלץ, זה לא סימן שאלה האם צריך אותו או לא צריך אותו, אם הוא לא יקבל מענה הוא לא ייעלם, אלא הוא רק יתגבר, הוא יודחק, הוא יופנה למקום אחר, הוא ילך איתנו אולי אחר כך לכל החיים, במידה ובשלב הרלוונטי הוא לא יקבל מענה. עכשיו, יש, אני רוצה להביא לתשומת לבכם, שני מקרים שבהם כהורים אנחנו יכולים להפריע לתהליך המעבר הזה, בין תלות לעצמאות. כמו שאמרנו, הם לא הפכים, אלא הם שלבים התפתחותיים. אז יש הרבה מקרים שבאמת הילדים שלנו מבקשים את התלות, זקוקים לתלות, ואנחנו מנסים לדחוף אותם לעצמאות. זה יכול להיות למשל הרבה פעמים סביב שינה. יש היום ענף שלם של ייעוצים שמנסה ללמד את הילדים שלנו להירדם עצמאית, לישון לבד. בטח נדבר על זה בפרק בנפרד. ולמשל בפרידה בגן אנחנו מנסים הרבה פעמים לדחוף אותם כשהם עדיין לא הסתגלו, עדיין לא מוכנים להרפות מהתלות אלינו, וגם על זה אני מניחה שנקדיש פרק בפני עצמו. אבל חשוב להבין שכשהילדים שלנו מבקשים את התלות, אז הם באמת עדיין זקוקים לה. כלומר, זה לא פינוק, זה לא הרגל, זה לא שום דבר כזה או אחר, אלא זה צורך. צורך, כמו שאמרנו, לא פחות מהישרדותי, ממש כמו מזון וקורת גג וכל הדברים הכי בסיסיים שיש לנו. ורק כשיש לי באמת את המענה הזה, אז אני מספיק בטוח בגב שיש מאחוריי להישען עליו, להתאמך בו כדי לצעות קדימה, כדי להתחיל להיות עצמאי בעולם הזה. והדבר השני שקורה הרבה פעמים זה שהילדים שלנו מבקשים עצמאות, ואנחנו דווקא אלה שלא מאפשרים אותה, מכל מיני סיבות. למשל, הילד שלי רוצה לטפס על מתקן או עץ ממש גבוה, ואני חוששת, אז אני מונעת ממנו לטפס לשם. או שהילד שלי רוצה להתלבש בעצמו בבוקר, ואין לי מספיק זמן, אז אני לא מאפשרת לו, אלא מלבישה אותו בעצמי. או למשל, הילד שלי רוצה לעזור לי ולחתוך איתי סלט לארוחת ערב, או כל דבר אחר במטבח, ואני כבר חסרת סבלנות, בא לי לסיים את היום הזה, ואני לא מאפשרת לו לגלות את העצמאות הזו, אלא משאירה אותו תלוי בי ובהכנה שלי. כמובן, אני לא אומרת את שום דבר מהדברים האלה ממקום של אשמה, זה ממש בסדר שלפעמים אנחנו, בין אם זה הצרכים שלנו לא מספיק מלאים, כמו צרכים פיזיים, נפשיים, רגשיים, זמן, נחת, סבלנות, או הצרכים שלנו בביטחון, שהילד שלנו עושה משהו שאנחנו יודעים שהוא יכול להתמודד איתו לתפיסתנו. אבל מה שכן קורה, כשאנחנו נבלום הרבה פעמים את העצמאות שהילד שלנו מנסה ליזום, לחפש, ליצור אותה, אז אנחנו אולי נראה באמת עוד יותר התעלות, שאנחנו בסופו של דבר כן רוצים שהילד שלנו יתקדם ויתפתח ויגלה את עצמו. אז אני רוצה לשים לב, האם לא אפשרתי לילד שלי את העצמאות הזאת מכל מיני סיבות כמו אלו שציינתי ואחרות? אני רוצה כאילו כמו לשים את זה כנקודה לעצמי, שאומנם הוא רצה נורא לעזור לי היום עם ארוחת ערב ולא היה לי סבלנות וזמן וכוח, אבל בפעם הבאה אני אתארגן על זה 10 דקות קודם או חצי שעה, כדי כן לאפשר לו את זה. כלומר, אני רוצה כן לתת לו את ההזדמנויות בהם העצמאות מגיעה ממנו. וזה מחבר אותי באמת למהות של המילה הזו בכלל. עצמאות, שכל הזמן מדברים איתנו על ללמד עצמאות, ילדים. אז עצמאות אפשר לראות במילה עצמה. שורש המילה היא עצמי. כלומר, עצמאות זה משהו שצריך לנבוע מתוכי, מתוך הפנימיות שלי. עצמאות זה משהו שאני רוצה לרצות אותו. מבחינתי, כשאנחנו, למשל, הילד שלי יודע לקשור את השרוכים בנעליים לבד, זה לא עצמאות, אלא הרצון שלו בכלל. להתחיל לקשור את השרוכים שלו לבד, זה עצמאות בפני עצמה. זה לא משנה אם הוא הצליח או לא הצליח. עצם התנועה הפנימית הזו, הרצון הזה להתקדם ולנסות משהו חדש, ליזום משהו חדש, ליצור משהו חדש, זה ההגדרה, זה הדבר החשוב ביותר, ושם אני רוצה לאפשר ככל יכולתי לתמוך, לעודד, לחזק, להיות באמת מקור של ביטחון. אתה גם יכול להישען עליי, ואני גם פה כדי לתת לך את התמיכה כשאתה מתקדם הלאה אל עבר העצמאות הנחשקת הזאת שאנחנו רוצים לתת לך אותה, לא לתת, לאפשר לך אותה, זו המילה הנכונה. אז בעצם ההיקשרות בינינו לילדים שלנו תלויה או מבוססת על התלות של הילד בנו ועל היכולת שלו להחליט מתי להיות קרוב, מתי ככה להיות קרוב, להישען, להתאמך, מתי לנסות לבדו. אנחנו רוצים בשני המקרים האלו להיות עבור הילד שלנו מקור לתמיכה ולחיזוק. ודרך זה אנחנו בעצם מחזקים גם את הקשר בינינו לבינו. אנחנו נותנים לו באמת את הביטחון שאנחנו פה עבורו, וככה מתחזקת גם הסמכות שלנו, כי סמכות זה מהשורש לסמוך. כשהילד שלי סומך שכשהוא זקוק לתלות אני אהיה שם בשבילו, וכשהוא יצטרך את החיזוק שלי בדרך לעצמאות אני גם אהיה שם בשבילו, הוא הרבה יותר סומך עליי, הוא נוטה ללכת אחריי, אחרי ההובלה שלי, אחרי הגבולות שלי, הערכים שלי. זה באמת מפתח חשוב לא רק לצמיחה האישית של הילד, אלא גם לצמיחה של הקשר בינינו, וזה מדהים. אז אני רוצה, לפני שנסיים, לתת לכם כמה טיפים, כלים, איך אפשר לחזק את העצמאות, לעודד את העצמאות, אבל מתוך ההיקשרות, לא מתוך חטיפה כשהילד שלנו לא מוכן לזה עדיין. אז דבר ראשון, לאפשר בחירה. לאפשר בחירה זה צריך להיות מאוד בעדינות ובהתאמה לילד שלנו, ולשים לב שגם אנחנו נותנים בחירה מצומצמת ולא אינסופית, בגלל שאנחנו חיים בעידן שבו יש כל כך הרבה שפע, כל כך הרבה אפשרויות, זה הרבה פעמים הרבה מאוד נוטה להקשות על הילד שלנו, והאמת שגם עלינו כמבוגרים מאשר להקל. זה קצת כמו להיכנס לגלידריה עם ילד שיש בה 30 טעמים ולהגיד לו תבחר אחד, לעומת להיכנס לגלידריה עם 3 טעמים. איפה יהיה לו יותר קל? ברור לנו. איפה יהיה לו יותר טעים? כנראה שזה לא ממש משנה, ובשניהם הוא יצא מסופק מהגלידה הזו. אז אנחנו רוצים לאפשר בחירה מצומצמת של 2 אפשרויות, 3 אפשרויות, לדעתי זה מעל ומעבר, כלומר אני לא אפתח את הארון, בואו תבחרו מה ללבוש. כמובן אני מדברת על שלב התחלתי, בהמשך הדרך הם כבר ידעו לעשות את הסינון ואת התיעדוף בעצמם, אבל בהתחלה אני אציע 2 אפשרויות. אתה רוצה ללבוש היום את זה או את זה, אתה רוצה לעזור לי לחתוך את הסלט או להרבב את מה שיש בסיר, או כל מיני אפשרויות כאלו ואחרות. אבל אני גם לא רוצה תמיד לאפשר בחירה, אלא לפעמים כן להיות זו שמובילה, כי הרבה פעמים הילדים שלנו גם זקוקים למקום הזה לנוח, שמישהו רגע מוביל אותי ולא רק אני צריך להחליט ולבחור כל הזמן. אז שימו לב לבלנס. עוד דבר שאני חושבת שמאוד עוזר לנו לעודד את העצמאות, והוא חשוב נורא בעיניי, זה להתייחס לדרך ולא לתוצאה. לכבד את התהליך שהילד שלנו עובר בין תלות לעצמאות, ולא למהר לפתור לו את הבעיות, ואפילו כשאנחנו רוצים לתת עצות, אנחנו נרצה להשתדל לדבר על עצמנו, ועל מה שאולי עובד לנו, ואז לאפשר לילד שלי להחליט האם הוא מאמץ את זה או מוצא את הדרך שלו. הרבה פעמים הם ימצאו דרך ייחודית משלהם להתמודד עם דברים, ואני יכולה למשל להגיד לו, אני אוהבת להרכיב פאזל כשאני מתחילה קודם כל עם המסגרת, ולא אתה צריך או כדאי לך להתחיל עם המסגרת, למשל. ועוד המלצה בהקשר הזה, זה לא להגיד, וואו, זה נורא נורא קשה, או לחילופין, זה שטויות, קלי קלות, כי הראשון יכול לייאש מראש ולמנוע אפילו את ההתנסות, והשני לא מאפשר תחושה של סיפוק או גאווה להצלחה, ובאמת יכול עוד יותר לייאש אם הוא לא הצליח, כי זה שטויות וקלי קלות ולא הצלחתי, וואו, אני ממש גרוע, כנראה. אז אפשר להגיד שזה מאתגר להרכיב כזה פאזל, ולא לתת לזה מאוד את הקצוות, שוב, את הקושי או את הקלות לשני הכיוונים. דבר נוסף זה להחזיר שאלות לילד. הרבה פעמים הילדים שלנו שואלים אותנו הרבה מאוד דברים על הרבה מאוד נושאים, ואני לא מעט פעמים אוהבת להחזיר את השאלה לילד שלנו. זה ממש מעניין מה ששאלת, מה אתה חושב על זה, או מה דעתך, איך את רואה את הסיטואציה או את הדבר הזה שאתם חושבת עליו. עכשיו כמובן אם ילדים מתעקשים על תשובה, אז אנחנו כן נוכל לתת לו אותה, כי נבין שהוא עדיין לא בשלב העצמאי, לפחות בנושא הספציפי הזה, אבל גם אז כשאני כן נותנת תשובה, אני יכולה לסיים אותה בשאלה חוזרת. אני חושבת ככה וככה, מה דעתך? מה דעתך? ואז לאפשר שוב את החשיבה העצמאית ואת היכולת של הילד שלנו לחקור ולגלות שיש לו גם את הדעות והאפשרות באמת למצוא תשובות בתוכו. עוד המלצה זה להראות לילד שלנו עוד מקורות מידע ודרכים, לנו בעצם יש הרבה יותר גישה לידע ולהכוונה באמת היום בימינו שפע של מקורות, אז אנחנו רוצים גם ללמד את הילד שלנו איך לגשת לידע. זה יכול להיות כמובן הדמויות ההיקשרותיות הנוספות שיש לו בחיים, בני משפחה, שלמשל סבתא מאוד אצלנו מכירה מעולה ציפורים וצמחים, אז כשיש לנו שאלות בנושא הזה אנחנו פונים אליה, או אם למשל הגננת בגן היא מעולה בשירי ילדים, אז אפשר להפנות שאלות בנושא שעולות מהילדים שלנו לשם. כמובן יש אנשי מקצוע, יש ספרים, יש אינטרנט, יש מלא מלא מידע בכל מקום, ואנחנו רוצים ללמוד איך להשתמש במידע הזה, אבל גם לצד זה שוב לשאול שאלות, להטיל ספק, לחקור בצורה עצמאית ולא בצורה עיוורת, כי כאמור, שפע מקורות המידע הזה לפעמים מבלבל, ושאלה אחת יכולה לקבל המון תשובות שונות מכל מיני מקורות. אז זו נקודה חשובה. ועוד דבר זה לא לשלול תקווה. כשילד שלנו רוצה לעשות משהו שבעינינו נראה מסובך מדי, בוא נשאר איתו בפנטזיה. אולי העולם יגלה לו את האמת, אבל אנחנו ההורים נהיה מקור לביטחון. למשל, הילד שלי רוצה עכשיו לעשות דוכן ולמכור במטוסים מנייר, אז אני רוצה לתמוך בו ולהגיד לו יאללה בוא ננסה, ואם באמת זה לא יצליח אז נוכל לחשוב איתו על איך לשפר את הרעיון או להחליף אותו באחד אחר. אז תהיו שם לאפשר להם את ההתנסות ולתמוך בהם גם אם זה לא ילך, ואולי תעלה איזושהי אכזבה או עצב, זה בסדר, יש מקום גם לרגשות האלו ואין צורך להיבהל, להירתע, להימנע מהם. ודבר אחרון, אם הילד מבקש עזרה במקום שהוא כבר עצמאי בו, כמו להתלבש או לסחוב דברים או באמת להכין משהו לארוחת ערב, אנחנו רוצים לאפשר לו לקבל את העזרה או לקבל את הרגש. זה יכול להיות ממש קשה. תציעו רעיון לפתרון משותף, כי באמת כדי לאפשר תלות אנחנו צריכים תנאים מיטיבים, כמו שמש ומים לצמח, ולא להאיץ בתהליך ההבשלה. בעצם לתת להם להתמלא ביטחון, ומתוך זה תגיע הצמיחה, תגיע העצמאות, הכל יגיע בזמן שלו. זה הכל להיום, תודה רבה שהקשבתם, ושוב אם אהבתם את התוכן הזה, אני אשמח מאוד שתשתפו אותו הלאה. נתראה בפרק הבא, להתראות!